שלום לכם אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים בשיעור השלישי בנושא גאולת מצרים, ולמדנו על העורמה של משה רבנו, כביכול, שהוא הצטווה לומר לפרעה שהם יוצאים רק לשלושה ימים ולא יותר מזה. ולמדנו שלא היו זכאים לצאת ליותר, ולכן זה באמת היה נכון, רק שלושה ימים, רק אחר כך הייתי המעשה של מסירות נפש, הם זכו לקריאת ים סוף ולצאת לתמיד. אבל יש כמה דברים שעדיין צריך ליישב, שכתוב בירושלמי, שפרעה שחרר אותם לעולם במכת בכורות, ולא רק לשלושה ימים. ולמה היו צריכים לצאת בשלבים? למה לא להתחיל עם מטרות הדלילה עם מסירות נפש? אנחנו נראה בעזרת השם נפלאות מתורת השם. היו בעצם שני חלקים ושני עניינים ביסוד היציאה מגלות מצרים. ידועים דברי האגון רב חיים, הובאו דבריו בגדה של פסח מבית הלוי בעמוד קפ"ט על נוסח ברכת הגאולה, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדיון נפשנו. אז אומר הגרח שהיו ביציאת מצרים שני עניינים, גאולה ופדיון. מה ההבדל? אז זה מובא בספר מזמור לדוד במאמר ח' שעליו אנחנו מבוססים. אומר הגרח, דחלוקה גאולה מפדיון בעיקרה ביסודה, אני מצטט את לשון הגדה. דלשון גאולה מצאנו לגבי שדה אחוזה, דחוזר ביובל וכדכתיב גאולה תהיה לו. והיינו דלשון גאולה הוא לשון של העברת רשות באלמה. והשן כן לשון פדיעה מצאנו לגבי פדיון מעשיר שני ופדיון הקדש, והיינו לשון פדיעה הוא חלות בחפצה בעצמותה נשתנה, בה דמקודם היה בהקדש ועכשיו הוא חולין. והנה בעבדות ישנם שני דברים, א' דין עבדות שהוא עבד בעצם אף על פי שאינו עובד ומכל מקום הרי עבד, ועוד שעובד במציאות ולזה לא צריך שיהיה לו דין עבד. וביציאת מצרים הרי היו שני דברים, א', עצם זה שקדוש ברוך הוא הוציאנו שלא נעבוד לפרעה בפועל, ועוד שביציאת מצרים נעבר עבדיים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים ודרשו ולא עבדים לעבדים, דנאמר בזה דכלל ישראל בעצמותם נעשו לבני חורים שאינם יכולים עוד להיות עבדים בחפצה. וזהו מה שאומרים בתפילה, ממצרים גאלתנו, הכוונה שאין אנחנו עובדים עוד לפרעה, שזה שייך לשון גאולה, ומבית עבדים פדיתנו, היינו דחל עלינו שם בני חורים בעצם ובחפצה, נפדינו מדין עבד, ובעצם החפצה נפדינו מדין עבד. ראה לזה מלכות פרשת בור, שאמר משה לפרעה, אמור ראה אתם ברשותכם, ראה אתם עבדיו של הקדוש ברוך הוא, התחיל פרעה צובח לשעבר ראיתם עבדיי, ומדאמר משה לפרעה שישחררם על כורכך, דהיה להם דין עבדים בעצמותם. מבואר מדברי רבינו חיים הלוי ששני דברים נכללו בשעבוד מצרים, שהיו עבדים בפועל שעבדו לפרעה עבודת פרך בחומר ולעדים ועניים וכל עבודה בשדה, ובנוסף הייתה להם חלות שם עבד אפילו בשעה שלא עבדו בחפצה, במהות שלהם היו עבדים שכל מהותו או כל מציאותו נועדות לעבוד את רבו. וביציאת מצרים זכו ישראל לשתי גאולות, גאולה ופדיון, נגלו ממצרים בפועל, זה העברת רשות מרשות של מצרים לרשות עצמם, וגם נפדו מהיותם עבדי פרעה ונעשו במקום זה עבדי השם. שהרי פדיון כמו שלמדנו הוא הפקעת חלות שם, עושים פדיון הקדש שיהיה חולין, הם נפדו שכבר לא היו עבדים, היו בני חורים. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה, ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו, שהגאולה היא ממצרים אבל הפדיון מבית עבדים, דהיינו מהשם עבד. גם אנחנו אומרים את תפילת ערבית, כי פדה השם את יעקב, הוא גאלו מיד חזק ממנו. זה מעניין. שחרית אומרים מצרים גל תנו, בית עבדים פתיתנו. קודם גאולה, אחר כך פדיה. בערבית אומרים, כי פדה השם את יעקב, קודם פדיון, אחר כך גאולה. ובהגדה של פסח מה אומרים? על גאולתנו ועל פדות נפשנו. רואים את הדואליות, את הכפלות. גם גאולה וגם פדיון נפש. זה גם עוד מדויק לפי הגרח, פדות נפשנו. כי הוא מסביר שפדיון זה בנפש, זה במהות, בעצמותו. אז יש פה פדיון, נפלא מאוד. פדות הנפש. ונראה באמת שיסוד דברי רבנו חיים מבואר בדברי המהר"ל בספר גבורות השם, בפרק ג', שמבאר גם כן שהיו שני עניינים בשיעבוד מצרים, כמו שהמשילו חז"ל ישראל במצרים לזהב בתוך הכור ולעובר במעי אמו, כותב רבנו המהר"ל, ובמדרש שוחר טוב, ויוציא אותה אתכם מכור הברזל, כשם שזהבי פושט ידו ונוטל הזהב מן הכור, כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. כור זה מה שמתאר את הזהב מהשיגים. וכי הוא בר שהוא נתון בתוך מאה של הבהמה, והרואה נותן ידו ושומתו כך, הניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי. אומר המהר"ל, ביארו בזה במדרש שני דברים גדולים מאוד שהיו במצרים. האחד, שהמצרים היו מחזיקים וגוברים עליהם בחזקת היד שלהם, שלא יצאו ישראל, ישראל מרשותם. השני, מעצמם של ישראל שהיו בתוך מצרים, כאילו היו מחוברים למצרים, תפלים ממהם, אין להם מציאות בפני עצמו. ולפיכך, על ראשון אומר שהיו ישראל כמו הזהב, שהוא בקור, שהאיש פועל בזהב שבקור, שהוא מפסיק בין המוציא ובין הזהב, עד שקשה ההוצאה מאוד. כך ישראל, כאשר היו מצרים, היו מצרים פועלים בהם, ומשעבדים בהם יותר ויום מושלים עליהם. וכנגד הבית אמרו שהיו ישראל דומים כעובר במי בהמה, מחובר להם תפל אצלה שהוא ירח אימה, אין לו מציאות לעצמו. זאת אומרת, עובר ירח אימו. אפילו מה דאמר עובר לב ירח אימו, מבר הגריז שהם נחשבים לגוף אחד. רק לפי ההלכה עובר לב ירח אימו. וזה שאמר, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ביד חזקה, ובזרוע נטויה. עד כאן דברי המהר"ל, נפלא מאוד. אז נגאלו ממה שהיו תחת שליטת מצרים בכוח, וגם ממה שהיו תפלים עליהם ולא היה להם מציאות בפני עצמם, כי הוא בר במי אמו. זה מקביל למה שכותב רבנו חיים, גאולת הגוף ופדיון מהשם עבד, זהב בקור, משלו עליהם, זה דין גאולה, שזה העבדות בפועל. ולהוציא מעובר, ממאי אמו, עובר ירח אמו, שאינו מציאות לעצמו, זאת אומרת היינו עבדים בחפצה, אז בשביל זה היינו צריכים פדיון. ונוסיף שהגרא אומר שהיו שני ענייני גלות במצרים, גלות הנפש וגלות הגוף, שחוץ מה שישראל משועבדים בגופם לעבוד עבודת פרך, היו משועבדים תחתם גם בנפשם. ועניין גלות הנפש בייר הגרא, שהוא עניין עבודה זרה, שהיו ישראל משוקעים בתחומת עבודה זרה של מצרים. הללו עבדי עבודה זרה, הללו עבדי עבודה זרה, כמו שאמרו חז"ל, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו במצרים, כמו שאומרים בהגדה של פסח. אז בהשקפה ראשונה היה נראה שעניין גלות הנפש הוא דבר נוסף על מה שהוא עבדי פרעה. ונתפלים עליהם בבחינת גוי בקרב גוי, כי הוא בר ממי אמו, שהוא גם מושפעים מהם לעבוד עבודה זרה, ובהם היו משועבדים בנפשם לתומת מצרים. אבל מדברי הגאון רבי יצחק אייזק חבר, בספר שיח יצחק, מבואר שזה עניין אחד, ששיעבוד הנפש שהיו עובדי עבודה זרה, בא מכוח מה שהיו גוי בקרב גוי, כי הוא בר במי אמו, זה עניין אחד. היינו, הוא בר, כי הוא בר במי אמו, וזה גרם לעובדי עבודה זרה, היינו אחד יחד איתם. אני מצטט את לשונו של אגון רבי יצחק אייזק חבר, אחד מגדולי הצדיקים, מקובלים. כי בעת שהיו במצרים משועבדים לפרעה, היה להם שני מיני עבדות. האחד, עבדות הגוף, בשעבוד לבנים וחומר וכל עבודה בשדה, וגם שעבוד הנפש, כי היו גוי בקרב גוי, כמו שכתוב, הללו עובדי עבודה זרה, ולא היה להם עדיין תורה ומצוות, ובציאתם משם זכו לחירות הגוף וחירות הנפש. והדלת אלו הם דלת גאולות שהזכירו רזל ומבוארים בכתוב, כמו שכתוב, והוצאתי מתחת סבלות מצרים. הוא האחד שהושיעו עבדם בגופם וחומר לבנים, והבית הוא והצלתי אתכם מעבודתם. אז קודם סבלות מצרים זה שיבוד בפועל בגוף. והצלתי אתכם מעבודתם, עניין העבודה לאל זר, שהיו שקועים בגאולי מצרים, שהוא מקשר את זה לגוי בקרב גוי. אז מדוקדק מאוד בדבריו, שעניין גלות הנפש תחת עבודה זרה של מצרים בא מכוח שהיו בכנת גוי בקרב גוי. ומעלה הגאולה מגלות עבודה זרה, זה גם גאולה שהקדוש ברוך הוא שמעת אותנו, כמו שרואה, שומט את הבהמה, את העובר ממי אמו. כמה הקדוש ברוך הוא עשה לנו, הוא לקח אותנו מהיותנו עבדי פרעה, וזה יצאנו מטומאת מצרים. ולבאר את שילוב הדברים בין גוי בקרב גוי לבין עבודה זרה, שרי כל עניין עבודה זרה של האומות מבאר הרמב"ן בפרשת ויתחנן, מה שכתוב בפסוק פרשת עבודה זרה, או פנטיסה עיניך השמיים העברית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים וכל צבא השמיים, ונידחת ושתחבית עליהם ועבדתם אשר חלק השם אלוקיך, אתם אותם לכל העמים תחת כל השמיים. אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. מפרש הרמב"ן, מה שהדגישה התורה שחלק השם את צבא השמיים לכל העמים, כבר פירשתי אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים, כי לכולם כוכב ומזל וגבוהים עליהם מלאכי עליון, ובעבור כן יעשו להם אלוהים מהם ויעבדום. מבואר בדברי הרמב"ן שמה שעובדים האומות את הכוכבים ואת המזלות, ומשום שהם תחת ממשלת ומערכת הכוכבים ומזלות, וכבדבריו הידועים של הרמב"ן בפרשת אחרי מות, אבל סוד הדבר בכתוב שאמר בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, כי חלק השם עמו, ועניין כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כוח התחתונים בעליונים, ונתן על כל עם ועם בארצותם לגויים כוכב ומזל ידוע, כאשר נודע בצטגנינות. וזה שנאמר אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים, כי חלק לכולם מזלות בשמיים וגבוהים עליהם על אחרי היום נתנם להיות שרים עליהם. ולכן אני עד כאן דברי הרמב"ן, אבל אנחנו עכשיו מבינים למה עובדים אותם, כי כמו שכותב הרמב"ן שהם המזלות שלהם, הם השרים עליהם, אז לכן הם עובדים אותם. אבל השם אמר, מי השר שלכם? מי שולט עליכם? אני. אנחנו עובדים את השם, יש לנו קשר ישיר. אז אם אנחנו תפילים למצרים, חלק ממצרים, מובן היטב שאנחנו נעבוד גם עבודה זרה, אנחנו גם תחת ממשלת האלוהים שלהם. זה גם מסביר למה לוקחים את הצלה, שזה היה אלוהות במצרים, ושוחטים את זה. אנחנו יוצאים מהעבדות הזאת, מהשר הזה. והרמב"ן כותב בפסוק חף, ואתכם לקח השם ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה. אומר רמב"ן ואמר, ואתכם לקח השם כי אתם חלק השם, לא תקימו עליכם שר או עוזר זולתו, כי הוא הוציא אתכם מכור הברזל שהייתם בתוך מצרים בכור אש ועצים, והוציא אתכם משם כנגד שריהם שעשה בהם שבטים, ואולי שפילם לא הייתם יוצאים כי היו הם במעלתם שלא תצאו, והנה עשה כל זה כדי שתהיו לו נחלה ותהיו לשמו הגדול סגולה מכל העמים. והיינו ששורש היציאה, מסביר רמב"ן, מן עבודה זרה, של מצרים הייתה ביציאתה מתוך כור הברזל של מצרים ושריהם, ולא היו עדיין חלק השם ונחלתו. ועכשיו שיצאנו משם, נצטבנו שלא נעבוד עבודה זרה כמצרים, כי הוציאנו הקדוש ברוך הוא משם, ולקח אותנו משם להיות חלקו ונחלתו, להיות לשמו הגדול סגולה מכל העמים, ואנחנו כבר לא עבדי פרעה. ונמצא שהגאולה מגלות הנפש תחת עבודה זרה של מצרים באה מכוח היציאה מאותם עבדי פרעה, בבחינת גוי בקרב גוי, שעל ידי זה נבדו מהשם עבדי פרעה ונעשו עבדי השם. ועניין זה התקיימה בעבודת הקורבן פסח, כמו שאמרתי, משכו קחו לכם, רש"י מביא, משכו ידיכם מעבודה זרה והידבקו במצווה, שעבודת הקורבן פסח היא עבודתו של מקום, כמו שנסביר בעזרת השם בשיעור הבא, אני מקווה. ומתוך עבודה זו נעשו עבדי השם, וקרבנו המקום לעבודתו להיות עבדיו, כרואה השומט את העובר מאותו ירח אמו, ונעשה למציאות בפני עצמו. והן הן דברי רבי יצחק אייזק חבר, שהיציאה מהגלות עבודה זרה של מצרים הוא עניין אחד עם הוצאת ישראל ממצרים גוי מקרב גוי. זאת אומרת, כל עוד שאנחנו תפילים למצרים, אנחנו גם עובדים את העבודה הזרה שלהם, אנחנו חלק מהם, אנחנו תחת מרגישים שאנחנו תחת השרים. כשיוצאים מגלות ממאי אמו, שיוצאים ממצרים גלות גאולת הנפש, אז גם יוצאים מעבודה זרה שלהם, ואין עלינו אלא הקדוש ברוך הוא בלבד. אז על פי הקדמה זו אפשר לבאר גם עומק עניין סדר היציאה ממצרים דרך שלושת ימים. אבל זה בעזרת השם, ברצות השם דרכנו, נסביר בשיעור הבא. בינתיים למדנו יסודות נפלאים ביציאת מצרים, בעבודת השם, בהנהגת השם את עולמו, ורצון שנזכה להמשיך, הקדוש ברוך הוא ייתן את הכוח, את המוח ואת היכולת הכלכלית, להמשיך להעביר את השיעורים הללו. אמן ואמן. שלום שלום, אהובי, ידידיי, מוריי ומוריי.